17 שנה, והיה ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. למעשה, ויחי יעקב, זו פרשה סתומה. בפשט, בגלל שזה באמת קשור לפרשה הקודמת. וישב ישראל, בפסוק הקודם של הפרשה הקודמת, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, תקופה שבני ישראל חיו במצרים, היה תקופה של 17, של יעקב חי בארץ מצרים, היה 17 שנה. יש פה רמב"ן מאוד מאוד יסודי. הרמב"ן אומר, כבר הזכרתי, והזכרנו את זה גם כשהרמב"ן הזכיר את זה, אז גם הזכרנו את זה פה, שכירדת יעקב למצרים וגלותנו היום ביד החיה הרביעית. הרי בחזון של דניאל הוא רואה 4 חיות. החיה הראשונה דומה לאריה, אריה דבעילה, האריה עליון, שיש לו כנפיים כמו של נשר וליבו לב אדם, וזה החיה הראשונה שהיא מסמלת את גלות בבל. החיה השנייה דומה לדוב, הוא יוצאת מהנהר, דומה לדוב, וזה מלכות פרה. החיה השלישית זה נמר, וזה מלכות יוון. והחיה הרביעית זה החיה שאנחנו בידה. והחיה הרביעית רומי הרשעה, כי בני יעקב, הוא אומר, הם עצמם סיבבו רידתם שם במכירת יוסף אחיהם. מי גרם לבני ישראל להיות במצרים? בני ישראל בעצמם, בני יעקב בעצמם, על ידי שמכרו את יוסף שבעב אל הישמעאלים, שמכרו אותו הלאה, זה הגיע למצרים, וזה גרם לכל התהליך שכבר התגלגל משמיים, שעם ישראל מגיעים למצרים דווקא. ויעקב ירד שם מפני הרעב, וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו. כי פרעו אוהב את יוסף, הוא כבן לו. הוא חשב שהוא ימלט בבית של פרעו לפני הרעב. אז יעקב הולך עם בנו, עם יוסף, להימלט אצל פרעו. זאת אומרת, מאמינים בפרעו, נותנים בו אמון, נשענים עליו, סומכים עליו, וככה הם יורדים למצרים. זאת אומרת, בואו נגדיר את זה בצורה יותר ברורה, כמו שזה נגיע אלינו בהמשך. האחים רבים ביניהם, וזה מוביל לגלות במצרים, נכון? האחים רבים ביניהם, רבים ביניהם, אם נקרא לזה ככה, ומגיעים על ידי זה מכירת יוסף ומדרדרים למצרים, וברצון, מתוך שסומכים על פרעו, יעקב והבן שלו סומכים על פרעו שהוא אוהב אותם, ועל סמך זה יורדים למצרים. והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב מארץ כנען. בונים על זה שכשיגמר הרעב בארץ כנען, בארץ מצרים, בארץ כנען, יעלו ויחזרו לארץ ישראל. כמו שאמרו, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. אז הוא אומר, מה קרה בפועל? חשבו שזה יהיה רק זמני. אבל והנה לא עלו, אבל ערך עליהם הגלות. נהיה הגלות שהם חשבו שהיא תהיה גלות קצרה, נהייתה גלות ארוכה ארוכה. הוא מת שם, ועלו עצמותיו. העצמות שלו, הם זכו לעלות חזרה לארץ ישראל. ומי העלה אותו? וזקני פרעו ושריו אהלו, ועשו עמו אבל כבד. זאת אומרת, בסוף פרעו עצמו, וישלח, והיא בשלח פרעו את העם. טוב, זה הכל מה שקרה בסיפור חיים של יעקב אבינו. והסיפור של חיים של יעקב אבינו מגלה לנו את כל התהליך שקורה לבני ישראל. יש מהראשונים שאומרים שמסמל בעיקר את הגלות של בני ישראל. והמציב בעמק דבר אומר שאברהם ויצחק פחות מסמלים את הסיפור של עם ישראל, ויעקב הוא זה שמסמל את זה יותר חזק. המחלוקת היא רק אם הגלות יעקב מסמל יותר חזק, או שבכלל את כל המציאות של עם ישראל יעקב מסמל. בכל אופן, אבל בסיפור הזה, מה? נכון, בני ישראל, בני יעקב, הכל נכון. וכן אנחנו, אומר הרבן, מה ההשוואה? וכן אנחנו עם רומי ואדום. הוא אומר, איך התגלגלנו לידיים של אדום, איך התגלגלנו לידיים של רומי? בדיוק באותה צורה. אחינו הסיבונו ביעתנו בידם. מי שמסר את היהודים ביד הרומאים היה היהודים בעצמם. איך? אורקנוס וריסטובולוס, שתי האחים שרבו ביניהם מי יהיה המלך, ותוך כדי מריבה בין אחים אז קראו לרומי שהיא תהיה זאת המפשרת, ש... שהיא תסדר ביניהם, היא תהיה המפשרת, היא תהיה המתווכת. וברגע שהיא כבר רומי ששמחה מאוד לקבל דריסת רגל, קבלה כבר דריסת רגל, אז היא השאירה אותה שם. כלומר, כי קרתו ברית עם הרומיים, והגריפה, המלך האחרון לבית שני, ברח עליהם לעזרה. איפה הוא ישב? בזמן החורבן, איפה ישב הגריפה, שהוא היה המלך של היהודים? ישב כל הזמן הזה, ישב שם ברומא. זאת אומרת, ברחו עליהם לעזרה. ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים. אז עוד פעם, בוא נקביל את זה. כמו שבמכירת יוסף התחיל עם הרידה בין האחים, בסוף הלכו וסמכו על הגוי, סמכו על פרעו, שיבוא לעזור לנו, שהוא ייתן לנו אוכל. גם פה סמכו על רומי, התחיל הריבה בין היהודים, וסמכו על רומי, שרומי תבוא לעזור לנו, רומי תפשר בינינו, והגריפס בורח אליהם לעזרה. וגם כשיעקב יורד למצרים, מה גרם לזה? הרעב. וגם פה מפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים. והגלות ערך עלינו מאוד. הוא אומר, עוד מפני הרעב, וגם הגלות ערך עלינו מאוד. מה זה הגלות ערך עלינו מאוד? גם שם הם חשבו לגור בארץ בנו כי אין מלאה, ברגע שהסתדר האוכל חוזרים לארץ ישראל, ולמעשה נתקעו במצרים להרבה שנים. למה? כן, נכון. כן, אני לא מבין למה ההשוואה הזאת. מי אמר שצריך להיות כפול עשר? אתה יודע מה מעניין? אם אתה אומר שזה כפול עשר, אני שם... אתה יודע מה, אתה רוצה לדעת... מישהו אומר לך תאריך, איך מתרגמים מתאריך מסביל ללעוזי? אני לא מדבר היום, תפשי נעין, תפשי 2010. אני לא... מישהו זורק לך תאריך 150 שנה לפני הספירה. בטריק קטן. יש את... איזה שנה התחילה הספירה הנוצרית? עשיו. עשיו כפול עשר. כמה זה עשיו? שין, עין, וב. 3760. 3760. עשיו זה שין, עין וב. זאת אומרת, זה גימטריה, כאילו קלה למי ש... אתה מכיר, אתה לא מכיר את קלה המספרים האלה? כן. מתן תורה היה בשנת 2000? לא. לא, מה פתאום? 1000 ומשהו שנים. 1400 שנים. מתן תורה היה בשנת... 2448. הסימן, נראה שהזכרנו את זה פעם, הסימן הכי פשוט לזכור את כל התאריכים זה השנה של נולד אברהם אבינו, 1948, בספירה היהודית, כן, 1948 נולד אברהם אבינו. מפה והלאה, 100 שנה אחר כך נולד יצחק, 60 שנה אחר כך נולד יעקב. יעקב כשיורד למצרים ב-130 שנה, נפטר 147. מאז שירדו למצרים, בגיל 130 ליעקב, עד שיצאו 210 שנים. מתן תורה, 40 שנה, נכנסים לארץ ישראל. 480 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, הוקם בית ראשון. הוא היה קיים 410 שנים. גלות, 70 שנה. בית שני, 420 שנה. ותאריכים תוך כדי, יש לך את כל התמונה. הצרכים של הספירה הנוצרית לא נחלט בחשבון הזה. זה באמצע בית השני. והסימן, הספירה הנוצרית, זה עשיו. שין, עין, וב, שלוש, זה כפול עשר. עשיו כפול עשר. וזה מרומז בשם שלו. הרי השם שלו, אנחנו קוראים לו ישו. אבל זה השמטה של האות האחרונה של השם שלו, שזה עם עין. אז בעצם השם שלו זה עשיו פלוס יוד. אז זה 10 פעמים עשיו. כן. אז זה 10, השם שלו בעברית. אז בעצם השם שלו זה יוד כפול עשיו. וזה גם השנה שבה הוא נולד. האמת היא שראיתי לאחרונה מישהו כתב מאמר מאוד עמוק בקבלה להסביר מאיפה באמת הנצרות שואבת ויונקת את הכוח שלה. היא הרי קליפה מאוד מאוד גדולה שהיא רוכבת על הקדושה ויונקת מהקדושה. ושם באמת בשם שלו, בעשיו, אנחנו יודעים שהנצרות היא אדום. הנצרות היא עשיו. זה מעניין כאילו התאריכים והמספרים עכשיו זה מקביל. נכון. יש לי הסדר מסוים, אני לא יודע אם זה נכון. אני אגיד לך את ההסדר שלי. אני חשבתי הרבה על השאלה שאתה אומר. יש לי הסדר משלי. אני לא יודע, אני לא שאלתי אף פעם לא היסטוריונים ולא רבנים. אני מציע אותו רק הצעה. לא, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה סתם ניחוש פרוע. בוא תשמע. אם אתה יודע, אחד התהליכים הכואבים שעברו על עם ישראל בזמן בית שני היה הגיור של האדומים. הגיור של האדומים הגיעו, היה אז אחד ממלכי החשמונאים שרצה לעבות את העם היהודי, זאת אומרת להגדיל אותו. אז מה לעשות, הילודה לא הלכה לפי הקצב שלו, דברים אחרים לא בשליטתו, אז הוא החליט ללכת לגייר בכוח. הוא כבש את אדום, שבעצם אדום זה אזור פטרה, הערים האדומים שנמצאים ככה דרומית לארץ ישראל ודרומית מזרחית לארץ ישראל, הלך כבש שם את הערים, את הגויים, צאצאי עשיו, או שאחרי שבן צריך חריב בלבל את העולם, אבל אלה שגרו באדום, הלך גייר אותם בכוח. עכשיו, מה שקרה, גיור בכפייה או גיור שלא כפי כללי הלכה, לא תופס, אין מה לעשות. אז המלך יכול לכתוב להם בתעודת זהות לאום יהודי, אבל זה לא יעזור, כי העם פרש מהם. מה שקרה, שבמשך 200 שנים אחר כך, 100-150 שנה אחר כך, התפתח, האדומים התפתחו כמעמד בתוך עם ישראל, מעמד נחות. הם מעמד עם המון המון שנאה, המון המון כעס, על זה שגיירו אותם, ובסוף לא נותנים להם להיות יהודים שווים. מצד אחד, ניתקו אותם מהמסורת שלהם, מהתרבות שלהם, מהתרבות הגויית שלהם, גיירו אותם בכוח, חייבו אותם להיות יהודים, שמצד שני הם לא נותנים להם גם להיות יהודים שווים לכל דבר. כעס מובן ולגיטימי, הטעות הייתה לגייר אותם בכוח, כן? וחכמים כבר צעקו על זה מיד שהדבר הזה הוא טעות ועל אסור לעשות אותו. הוא עשה את זה בניגוד לדעת חכמים. גיור בצניה לא תופס הלכתית, זאת הייתה הבעיה. אם הגיור הזה היה תופס הלכתית, תראה כמה גרמים התערבו לעם ישראל במשך הדורות? עשרות אלפים, אחוזים לא נתפסים. אז מה? אין לנו בעיה עם גרים. הבעיה כשגר הוא לא גר הלכתי, והוא מנסה כן ולא, שם מתחילה הבעיה. האדומים האלה התפתחו עם הזמן לקבוצה מאוד מאוד נרירה בתוך העם. והאדומים האלה, הם היו גם הסיכריים. הסיכריקים או הסיכריים, כמו שיוסי פון קורא להם. הם היו מסתובבים עם סיקרה. הסיקרה הייתה סכין כזה מעוקל, חד, קל מאוד להחביא אותו, והם היו מסתובבים בסחירי חרב לדקור את מי שצריך, דוקרים באמצע הרחוב, מחביאים את הסכין בשנייה ונעלמים בין הקהל. ככה, זה היה האומנות שלהם. והאדומים האלה, עכשיו כשהגיע אותו נוצרי, ובעצם פנה לרובד הנמוך ביותר של העם, כמו שהוא עצמו, התלמידים שלו זה מתארים, כן? פנה לכל הגנבים וכל המקצועות המבוזים. זאת אומרת, מבוזים באמת, לא מבוזים מצד שמלאכה מכבדת את בעליה. זה תרביז. יש עוד מקצועות עתיקים למיניהם שם. והוא פנה לציבור הזה. מי היו הראשונים להצטרף אליו בהתרסה כלפי מה שהם קראו הממסד, או היהודים שלא קיבלו אותם, ובאותה מילה גם דחו את הנוצרי, הצטרפו אליו. ולכן היות כנראה, היות והקבוצה המרכזית שהמצא את החסידים שלו בתקופה הראשונה, עוד לפני שהוא הפך להיות משיח ואל וכבר שודרג עם הזמן ככה, בהתחלה מיד הם היו האנשים שלו, הם תמכו בו, הם הלכו איתו, והציבור שלו היה עמי הארץ בעיקר, וציבור כזה. עכשיו, יכול להיות שלכם באמת האדום, הנצרות, השורשים שלה באמת באדום, כי הגויים האדומיים שהסתובבו בתוך עם ישראל תקופה מסוימת התאחדו יחד איתו, יחד איתו בעצם, או עם הדור השלישי של התלמידים שלו פרשו מהיד, המשיכו הלאה. אבל זה באמת סתם הצעה, יכול להיות, אני לא יודע, לא מצאתי לזה מקום. לא, זה סימן, לא, אני אומר ככה, אתה זרקת ככה משהו שאולי זה כפול 10. אני אומר כפול 10, אז יש לנו משהו כזה, אבל לא מסתבר שהגלות זה גם כפול 10. הגלות כפול 10 זה לא מסתבר. טוב, בכל אופן, אגריפס המלך האחרון לבית שני ברח עליהם, לרומי, לעזרה, ובפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, כמו שבני יעקב ירדו מפני הרעב. ואותו דבר, כמו שלגור בארץ באנו רק זמני, ובסוף הם נתקעו שם להרבה שנים, אותו דבר גם הגלות ערך עלינו מאוד, לא נדע קיצו כשאר הגלויות. ואנחנו בו כמתים אומרים, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. אומר, כמו יעקב אבינו שמת שם במצרים ועלו עצמותיו, כך גם כביכול עם ישראל בגלות כבר מת, נשארו רק העצמות. מעניין מאוד שהגאון מבילנה אומר, שיש לו בפירוש על תיקוני זוהר או על, לא זוכר, הגאון מבילנה אומר מפורש באחד המקומות, אומר שעם ישראל בהתחלה היה כמו גוף חי, אחר כך בית המקדש נחרב, עם ישראל מת. עכשיו אומר, גם אחרי שהעם ישראל מת, אז הגוף עדיין קיים. עכשיו לשלב מסוים, אז הגוף גם נרכב ונשארים רק העצמות. אומר, זה היה בהתחלה, כל עם ישראל עדיין היה באזור ארץ ישראל, עד זה החורבן של אדריאנוס. 50 שנה אחרי החורבן, עם 10 הרוגי מלכות, מה שהיה בכל אותה תקופה, 120 לספירה, ועד אותה תקופה, אז עדיין היה עם ישראל קיים כגוף, אבל אז כבר הגוף גם התפרק, נשארו רק העצמות. מה זה העצמות? הישיבות, הסדורה, נהרדה, לא, זה כבר בבבל, אבל נשארו עצמות. זאת אומרת, זה כבר לא גוף חי, וזה אפילו לא גוף מת, זה כבר עצמות, פרידים. עכשיו הוא אומר, בשלב מסוים גם העצמות הם נרכבו, התייבשו, נרכבו כמו נהיה רכב של העצמות, כי גם הישיבות לא נשאר כלום. הוא אומר, נשאר רק תרווד רכב. זאת אומרת, כמות קטנה, זה בהלכה, זה מוגדר תרווד רכב, כמות קטנה מאוד של רכב קטן. הוא אומר, ואז כשהרכב הזה נראה כבר שהוא בטל לגמרי באפר, כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בתנינו, אז תבוא בעזרת השם הגאולה, קום העזרת עלינו, ובדינו למען חסדך. אבל זה מצב כבר שכאילו, אפילו תרווד רכב לא נשאר, שום דבר לא נשאר. אבל זה הגאו מגבילה. הרמב"ן אומר שפה יעקב אבינו מת, והעצמות שלו, העצמות היבשות. אבל זה חזון הרי העצמות היבשות של יחזקאל. כן? והעצמות היבשות, הם, פה, דווקא לא מדובר כבר היבשות, העצמות יחזרו לארץ ישראל. כלומר, ויהיה להם, ויעלו אותם, ומי יעלה? זקני פרעו ושרה ועלו את יעקב, כך גם בגאולה. ויעלו אותנו מכל העמים מנחה להשם, ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו. ואנחנו נראה בנקמת השם יקימנו ונחיה לפניו. זאת אומרת, כמו שאז פרעו ומצרים יעלו את יעקב בכבוד גדול והיה להם אבל, גם כאן הם יעלו את בני ישראל בכבוד גדול ויהיה להם אבל. זאת אומרת, לחכות שהגויים יסמכו זה לא יקרה. זה אין אפילו מה לקוות. אבל שאני אעשה את זה לפחות. יש דווקא הרעיון שהוא מתחיל שאנחנו נסיבונו בירתנו בידם. הכל מתחיל בסופו של דבר מהמריבה הפנימית. בין אם זה בגלות מצרים, זה מתחיל מיוסף והאחים, וגם בבבל זה התחיל מאורקנוס והריסטובולוס, מריבה פנימית. יש דווקא במלבים, ביחזקאל, כותב דבר נפלא. כותב לגבי שרה בטבת שהיה השבוע. הוא כותב שנבוכדנצר הרי עשה מסור על ירושלים 3.5 שנים, מהעשרה בטבת עד אב, עד תת באב בעצם, אז זה אותו מדבר 3.5 שנים זה היה. 3 שנים ועוד 0.5 שנה. למה כל כך הרבה זמן? ירושלים היא לא עיר כל כך גדולה. אז אומר המלבים שהחשבון של נבוכדנצר היה, בו היהודים הם מאוד מאוד חזקים ומאוד אמיצים. הוא אומר, אי אפשר לנצח אותם. מה הוא יעשה? הוא בא, הקים מסור מסביב ליום. וברגע שיש מסור מסביב לעיר, הוא אומר, הוא לא המשיך, נעצר פה, לא יצאו לתקוף אותם. וברגע שהם, כן, אבל ברגע שהם כולם, יש אויב משותף, אז כולם נלחמים נגד האויב, ואז הם ינצחו. מה הוא עשה? הוא העמיד מסור מסביב וחיכה. ואז ברגע שהם ראו שהוא לא תוקף אותם, התחילו כבר לריב ביניהם. עכשיו, ברגע שהם רבו ביניהם, אז הם נחלשו, ואז הוא יכל לכבוש את העיר בהליכה. זאת הייתה הטקטיקה של נבוכדנצר, ואני חייב להגיד שזו טקטיקה שתעבוד אפילו היום. לא, כן, זו טקטיקה שעובדת עד היום. תן ליהודים להריד מיניהם, ואז אתה יכול לכבוש הכל. אז אל תעמיד את האויב מדי קרוב, כי אז נתעשתו, ויתחילו להילחם ביחד. אבל זה מה שעמדתי ממש, זה היה הטריק של נבוכדנצר. טוב, ויחי יעקב, אומר רש"י, למה הפרשה הזאת סתומה? הפרשה הזאת לא מתחילה עם פתוחה או סגורה לפניה, אלא פשוט מילה רגילה, מילה הבאה אחרי המילה הבאה. לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם בליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. למעשה יש פה שאלה, כי פה כתוב שהשיעבוד התחיל מתי שיעקב אבינו נפטר, נכון? בצד שני אנחנו יודעים, וימת יוסף וכל אחר וכל הדור ההוא, ובני ישראל ברובה ישרתו עירו ויעצו מאוד מאוד עם הארץ אותם, ויאמר מלך ויקם מלך חדש המצרים, ויאמר מצרים, נכון? לאבל יצחק מה לו, אז לכאורה התחילה שיעבוד רק אחרי שמת לוי, שהוא היה האחרון מכל האחים. זאת אומרת, משהו כמו 30 שנה יותר מאוחר. אז למה פה כתוב שיעקב אבינו נפטר כבר התחילה שיעבוד? אז יש שפת אמת. השפת אמת אומר, הוא אומר שיש שתי שיעבודים. יש שיעבוד פיזי ויש שיעבוד נפשי, שיעבוד רוחני. מה השיעבוד הגופני בפועל, עבודה קשה, שיעבוד, עינוי, זה קרה רק אחרי שמת לוי. אז התחיל השיעבוד. בעצם הרי בהבטחה, מה נאמר לאברהם אבינו? כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, 400 שנה לא הולך על, זה לא משפט אחד של כולו 400 שנה. יש פה שלושה שלבים. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. זה יתקיים מלידת יצחק. גר בארץ פלישתים, הוא הגיע לבנות את חפר באר, פתנה, כי רבו עליה, רב עוד מקום עסק, כי התעסקו עמו, ואז כי יצא הרחיב לנו רחובות, אבל בסופו של דבר הוא לא חי בשלום. כל הזמן היה לו סיסוכים עם מלך גר, עם מלך פלישתים, הוא חי כגר, בארץ לא להם, לא חי בוודאות במקום שלו. יעקב אבינו גם ממשיך את כל 400 שנה שהיו גר בארץ לא להם, נזרק לפה, נזרק לשם, בסוף בארץ מצרים, לבן, כל הסיפורים. עכשיו, יש שלב שני, שזה כי גר יהיה בארץ לא להם, ועבדום, שיש שיעבוד. השיעבוד התחיל מאז שמת לוי, במשך 180 שנה, משהו כזה, 180 שנה, של שיעבוד, ששיעבדו את בני ישראל. זה מאז שבת לוי. זה גם יתגבר ו...